קשת, כל שידורי תורה, בספר בראשית.
שיעורים יינתנו על ידי הרב יונתן גרוסמן, הרב יונתן גרוסמן.
שלום לכולם. בפרשת השבוע אנחנו נתקלים באחד האירועים הדרמטיים ביותר, החשובים ביותר, בהקשרי משפחת אבות האומה, בסיפור גניבת הברכות. הסיפור הזה הוא דרמטי, בעיקר בגלל השאלה מה היה קורה לולא יעקב היה גונב את הברכות. איך הייתה נראית ההיסטוריה הישראלית? האם באמת עשיו היה נבחר? האם עשיו ויעקב גם יחד היו נבחרים? הדבר הזה הוא קשה מאוד, שהרי רבקה קיבלה נבואה עוד לפני כל הסיפור, ורב יעבוד צעיר, שבפשטות אומר שעשיו הוא זה שיעבוד את יעקב. אני אגע בזה עוד רגע קט, אבל איך שלא נפנח את הסיפור, אני חושב שכולנו חשים שהמאורע הדרמטי הזה מגלגל את יעקב לחרן, ושם הוא בונה את משפחתו, והסיפור כולו מתגלגל באופן מסוים בעקבות המעשה הזה. מבחינה הזו זה באמת סיפור שאפשר לראות בו כמעט צומת דרכים בספר בראשית, שבוחר ביעקב באופן מאוד חד משמעי, עשיו נדחה בסיפור שלפנינו, אבל איכשהו הרבה מאוד קורה בגלל פעולת הדמויות, בגלל פעילות אנושית. הקדוש ברוך הוא יפרוץ לסיפור הברכה, לסיפור הבחירה, רק בפרשה הבאה, כשהוא יתגלה ליעקב, הוא אמר לו, אכן אתה תשוב אל האדמה הזאת, ואתה תמשיך את ברית אברהם. אבל דווקא בפרשה שלנו, גם בסופה, הקורא נשאר קצת בבלבול, האם מה שקרה בסוף זה מה שהיה אמור להתרחש מלכתחילה. אני רוצה קצת לעיין בסיפור הזה היום, בעיקר בשאלת שיפוט הדמויות יעקב ורבקה, אבל לפני כן רק צריך לומר שתי הקדמות כלליות לשם הבנת הסיפור הזה. ההקדמה הראשונה היא שבניגוד לחשיבה המודרנית, שחשיבה משפטית, הלכתית שכזו, בחשיבה המקראית האדם שיעמוד בפועל מול יצחק הוא זה שיצא מבורך. מה שאני מתכוון לומר זה שהרי יצחק מתכוון לברך את עשיו. גם כשהוא מוציא את המילים מפיו, הוא מתכוון שהברכות יחולו על עשיו. ומה זה משנה אם בפועל ניצב מולו יעקב? האם בגלל זה אומר שיעקב הוא המתברך? הכוונה של המברך לכאורה הרבה יותר חשובה מהשאלה הפיזית מי עומד לפניו. אדם יכול לברך גם מישהו בריחוק מקום בכלל. ההנחה הזו, שהיא באמת שאלה ראשונית ושאלה טריוויאלית מאוד על הפרשה שלנו, השאלה הזו היא בעצם בכלל לא שאלה. כלומר, הנחת היסוד של השאלה הזו היא הנחת יסוד מודרנית שהמקרא לא שותף לה. גם יצחק עצמו, ברגע שהוא מגלה את התרמית שנעשתה, נאמר, ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד, ויאמר מי איפה הוא עצד ציד ויבא לי ואוכל מכל בטרם תבוא ואברכהו, גם ברוך יהיה. עכשיו גם ברוך יהיה, רשי אמנם ישר מאיר שלא תאמר, אילולא שרימה יעקב לאביו לא נטל את הברכות. לכך הסכים וברכו מדעתו. כביכול יצחק שאומר גם ברוך יהיה, מתכוון לומר, אמנם זה נעשה במרמה אבל אני מסכים ובאמת ראוי לו להתברך. אבל הקריאה הזו היא קריאה קשה, כי זה מה שפורץ מפיו של יצחק, שהוא חרד חרדה גדולה עד מאוד, בתוך התדמה הגדולה שאופפת אותו, הוא כבר משלים גם עם המצב, ולכאורה הקריאה יותר פשוטה פה היא הקריאה של הרמב"ן, שהוא מאיר בהתחלה הרמב"ן על הפסוק, אין דרך החרד חרדה גדולה עד מאוד, וצועק מי הוא אשר אימני לברך אותו, שישלים צעקתו לאמור מיד, גם ברוך יהיה, אבל היה ראוי שיקללהו. ועוד כי היה עשיו צועק עליו לאמור, ולמה תברכהו אתה אבי, ואיך יאמין עשיו, כי במרמה היה מתחילה, בראותו כי אתה יברך אותו ברצונו. אז זו התמיהה של הרמב"ן, והרמב"ן אכן מפרש, או טעמו וגם ברוך יהיה על כורחי, שאי אפשר לי להעביר הברכה ממנו. התפיסה, הנחת היסוד של כל הסיפור שלפנינו היא, שמי שיעמוד נוכח פני יצחק בשעה שהוא מברך, הוא אכן יקבל את הברכה. הנחה מעין זו ניצבת גם בתשתית סיפור ברכות בלעם, שגם שם המתח הפנימי של הסיפור הוא, האם בלעם יברך או יקלל, יצליח בברכתו, לא יצליח בברכתו, ושוב הקורא תמה, מה לנו אם בלעם מקלל, שיקלל עד מחר? הקדוש ברוך הוא יעשה כרצונו הטוב, יהפוך כללה לברכה, גם בלי שברכות יצאו מילולית מפיו של בלעם. אבל שוב, אותה הנחת יסוד קיימת גם בסיפור הזה, כמו גם בסיפור ההוא, שהברכה עושה רושם. ויש אנשים שברכתם יש להם משמעות ריאלית במציאות, משמעות קונקרטית, הם אכן פועלות את פעולתן במציאות. ומבחינה הזאת, טוב, ברור שלא כל אחד שמוציא זו ברכה מפיו ישר פועלת את פעולתה. אבל אדם כמו יצחק, כשהוא מברך, אז צריך לתפוס את המילים, זו הנחת היסוד של הפרשייה שלפנינו, לא רק כמעין תפילה, אלא ממש כהחלת חלות של ברכה על ראשו של המתברך. טוב, זו הנחת יסוד ראשונה. הנחת יסוד שנייה, שהיא כבר מורכבת יותר והיא נתונה כנראה במחלוקת ראשונים, היא האם הסיפור שלפנינו מלכתחילה ברעיון המקורי של יצחק, האם הסיפור הזה בכלל עוסק בשאלת הבחירה והדחייה של אחד הבנים, או שמא מדובר רק בברכה לבן בכור שהוא ימשיך את החמולה. הרמב"ן בתחילת הפרשה אומר, כשהוא מצטט את רבקה, סליחה, לא, כשהרמב"ן מפרש עדיין את דברי יצחק עצמו, בעבור תברכך נפשי, היה בדעתו לברך אותו שיזכה הוא בברכת אברהם לנחול את הארץ ולהיות הוא בעל הברית לאלוהים כי הוא הבכור. כלומר, לפי הרמב"ן, אכן מדובר על הברכה של ברכת אברהם לנחול את הארץ ולהיות בעל הברית לאלוהים, מי הוא ממשיך ברית אברהם. ומעתה ברגע שיעקב נכנס למקומו של עשיו וזכה בברכה, אז מעתה הוא נבחר כממשיך ברית אברהם. הבעיה עם הפירוש הזה, כמו שכבר העירו אחרים, זה שבפועל כשמגיעים בסופו של דבר לברכת יצחק, אז לא מוצאים בכלל את ברכת אברהם. מוצאים ברכה שהיא ברכה שאומר אב לבנו הבכור כשהוא רוצה שהוא ימשיך אותו. אני קורא את ברכת יצחק, ויתן לך אלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש, יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים, וגביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך, עורריך ארור וברכך ברוך. יש פה ודאי נתינת סמכות ושלטון של בן אחד על אחיו, אבל הדבר הזה עדיין לא אומר שאחיו נדחים מהסיפור. הביטוי הזה, וגביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך, מזכיר במידה רבה את ברכת יעקב עצמו אחר כך לבנו יהודה בסוף ימיו בפרשת ויחי. שם אומר יעקב ליהודה, יהודה אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך, השתחוו לך בני אביך. מול מה שכאן אומר יצחק, השתחוו לך בני אמך, אומר שם יעקב ליהודה, השתחוו לך בני אביך. ורשי אפילו משווה בין שני הביטויים האלו, רשי כותב שם בויחי, בני אביך, על שם שהיו מנשים הרבה, לא אמר בני אמך כדרך שאמר יצחק. אבל מה שלנו חשוב בהשוואה הזו, זה שכמו שברור שיהודה מתברך באיזה סוג של שלטון ומלכות, אבל זה לא אומר ששאר אחיו יצאו מברית אברהם עם הקדוש ברוך הוא. כך לכאורה גם כאן, כשיצחק מברך את יעקב, כשהוא חושב שזה עשיו, הוא נותן לו אחריות על החמולה. הוא אומר לו, אתה תמשיך את דרכי אחריי, אבל דווקא בכלל לא נראה שיצחק מתכוון לבחור באחד ולדחות את השני. המקום שבו יצחק עוסק הדבר הזה, זה רק בסופו של הסיפור, אחרי שכל התרמית התגלתה, וכשיצחק שולח את יעקב פדי נערם לקחת לו משם אישה, דווקא אז הוא נותן לו באמת את ברכת אברהם. בסוף הסיפור, ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך, והיית לקהל עמים, וייתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך איתך, לרשתך את ארץ מגוריך, אשר נתן אלוהים לאברהם. כלומר, מסתבר שבמקום שבו יצחק באמת מעביר את ברכת אברהם לאחד מבניו, וזה אומר שהבן השני כבר לא חלק מהסיפור, דווקא שם הוא במודעות גמורה, גם הוא בוחר ביעקב. כל עוד מדובר בשני הבנים שימשיכו גם יחד את משפחת אברהם, אז הוא מעדיף שעשיו יהיה האחראי על החמולה הזה שידאג לרווחת כולם, והוא נותן בידיו את מושכות השלטון וההנהגה הלאומית. אבל בסופו של דבר, כשכבר צריך לבחור אחד מן הבנים, אז גם יצחק בוחר ביעקב. ומהבחינה הזו מאוד מעניין לחשוב מה היה קורה, כמו שכבר פתחתי בהתחלה ותמתי, מה היה קורה לולא יעקב בכלל היה גונב את הברכות? האם רבקה הבינה נכון את הרצון של יצחק לברך את עשיו, או שהיא חשבה שמדובר באמת בבחירה של האחד ודחייה של השני, ולכן עשתה כאשר עשתה? טוב, אלו שני מבואות כלליים, רק בשביל להבין את הקשר הסיפור שלפנינו. מה שאני רוצה לעשות בדקות הקרובות, זה לתהות על שאלת שיפוט הדמויות בסיפור. איך התורה מעריכה את מעשה יעקב בגניבת הברכות? האם יש ביקורת, או שמה יש דווקא אהדה, אולי אפילו שבח? טוב, הסוגיה הזו היא סוגיה באמת מאוד מורכבת, היא סוגיה קשה. יש כבר כשמסתכלים במדרש, בדברי חז"ל על הפרשה הזו, אפשר לשמוע איזה סוג של אמביוולנטיות, איזה סוג של מורכבות ביחס לשיפוט הדמויות. אין ספק שדרך המלך במדרש היא לשפוט את עשיו לחומרה ולאהוד מאוד את יעקב, ולטעון שגניבת הברכות היה דבר הכרחי וחשוב. אני מקריא כמה מדרשים בכיוון הזה. כך למשל על הפסוק קום נא שבה, שאומר יעקב ליצחק, מופיע במדרש ובראשית רבה, אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, אתה אמרת קום נא שבה, חייך בו בלשון אני פורע לך, שנאמר קומה השם ויפוצו אויביך. כלומר, כנגד מה שאתה אמרת ליצחק קום נא שבה, אני פורע לך, אני גומל איתך, טוב כשאני קומה השם ויפוצו אויביך, אני גם אקום ואפיץ את אויביך מפניך. כאן זה ממש, המדרש הזה תופס את מעשה יעקב כמעשה ראוי שיש לתת עליו שכר, איזה גמול טוב. או מדרש אחר, גם מבראשית רבה, כיוון שאמר יצחק ליעקב גשה נא והמושכה בני, נשפחו מים על שוקיו והיה ליבו רפה כשעבה. יעקב פחד מאוד כשהוא היה צריך להתקרב פיזית אל יצחק, וזימן לו הקדוש ברוך הוא שני מלאכים, אחד מימינו ואחד משמאלו, והיו אוחזין אותו במרפקו כדי שלא ייפול. הדאוד הכתיב, פסוק מישעיהו מ"א, אל תשתה כי אני אלוהיך. תשתה זה אל תפחד או אל תימס כי אני אלוהיך. גם כאן ניכר איך המדרש, יש לו הנחת יסוד שהקדוש ברוך הוא מאוד מעוניין שגניבת הברכות תצליח בידי יעקב, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא שולח אפילו מלאכים כדי שהם יעזרו לו וידרבנו אותו ויחזקו אותו. וידועים כבר דברי רשי שכל מה שיצחק היה עיוור בתחילת הסיפור לא בא אלא כדי שיתול יעקב את הברכות. שוב, ההשגחה כאן מנהלת את העניינים לטובת יעקב, בניגוד לעשיו. המדרש מלא בביקורת על עשיו. עם זאת, כאמור, במדרש עצמו אפשר למצוא גם נימה אחרת. דבר ראשון, באופן כללי אני רק רוצה לומר שלמרות שהמדרש כל הזמן מעביר ביקורות קשות על עשיו ומציג אותו, יש מדרש שאומר שהוא כמו חזיר שמראה את עצמו כשר לאכילה כלפי חוץ, אבל בעצם הוא רשע מרושע. אף על פי כן, בכל זאת, יש גם מדרשים אחרים. כי למשל, אני שוב קורא בבראשית רבה, אמר רבי שמעון בן גמליאל, כל ימי הייתי משמש את אבא, ולא שימשתי אותו אחד ממאה ששימש עשיו את אביו. אני בשעה שהייתי משמש את אבא, הייתי משמשו בבגדים מלוכלכים, ובשעה שהייתי יוצא לדרך, הייתי יוצא בבגדים נקיים. אבל עשיו, בשעה שהיה משמש את אביו, לא היה משמשו אלא בבגדי מלכות. אמר, אין כבודו של אבא להיות משמשו אלא בבגדי מלכות. כאן עשיו הופך להיות ממש דמות מופת לכיבוד הורים, לכיבוד אב. ובאמת זה מדרש מאוד חריג באווירה הכללית שיש במדרשים. אבל באופן יותר ספציפי לגבי הסוגיה שלנו, לגבי שיפוט יעקב בגניבת הברכות, הנה המדרש שמתאר את איפה הקדוש ברוך הוא נפרע מיעקב. אני קורא במדרש רבה פרשת סמך זין, כי שמוע עשיו את דברי אביו. אמר רבי חנינה, כל מי שהוא אומר שהקדוש ברוך הוא ותרן הוא, יתוותרון בני מאוהי. אלא, מעריך הפי וגבי דילי. הקדוש ברוך הוא מעריך הפו, אבל בסופו של דבר גובה ממנו את התשלום. ומה הדוגמה שהוא מביא? זעקה אחת הזעיק יעקב לאסב. יעקב גרם לאסב לזעוק זעקה אחת. דכתיב כי שמוע אסב ודברי אביו ויזעק זעקה. ואיכה נפרע לו? בשושן הבירה, שנאמר ויזעק זעקה גדולה ומרה עד מאוד. עכשיו ברור שהנחת יסוד של מדרש שכזה, היא שיעקב עשה מעשה שצריך להיפרע ממנו. ומי שאומר שהקדוש ברוך הוא וטרן, אז הוא טועה טעות חמורה. ובסופו של דבר, גם אם הדבר לוקח זמן, הגמול האלוקי בסופו של דבר פורץ למציאות. וכאן איפה הקדוש ברוך הוא נפרע מבני בניו של יעקב? בשושן הבירה, בסיפור מגילת אסתר. צריך כמובן לתהות עכשיו על הזיקה הספרותית או הרעיונית, האם קיימת בין מגילת אסתר ובין סיפור יעקב ועשיו. אבל בין אם כך ובין אם כך, מבחינתנו ניכר שהמדרש תופס את מעשה יעקב כמעשה שבסופו של דבר צריך להיפרע ממנו, צריך להניש עליו. דבר מעין זה, אמנם לא שיפוט כל כך גלוי, אבל אני חושב שזו האווירה של המדרש, אפשר למצוא בפרשה הבאה. בהחלפת רחל בלאה, המדרש מתאר את אותו הלילה באופן הבא. וכל ההוא ליליה, אחרי החתונה של יעקב, כשהוא חושב שהוא נשא את לאה, את רחל, אבל למעשה זו לאה, שהרי לבן היטל בו. אז וכל ההוא ליליה, הווה צבח לה רחל, היה קורא יעקב לאשתו רחל, והיא אניאלי, והיא, שהיא בעצם לאה, הייתה עונה לו, כן, כן. בצפרה, בבוקר, והנה היא לאה, פתאום הוא רואה שזו לאה. אמר לה, מה רמייתה בת רמאה? לב בליליה, הווה קרינה רחל ואת ענית לי? איזו רמאית בת רמיית, האם בלילה לא קראתי לך רחל ואת ענית לי? אמרה לי, אית ספר, או חלק הציעו לגרוס פה סופר, אית ספר, ספר או סופר, דלית לי תלמידים? ראית פעם ימיך ספר שלא לומדים את המעשה הספרות ממנו, או ראית סופר, רב, מורה, מלמד, שאין לו תלמידים? לא כך היה צובח לך אבוך אסב, ואת אני לי? האם לא אותו דבר אביך קרא לך אסב, ואמרת לו, כן, כן, אני אסב? עכשיו, כאן אמנם אין שיפוט גלוי, כי זה נזכר מפיה של לאה כמצטדקת, אבל אני חושב שגם כאן האווירה של המדרש, וכידוע קושרים את זה גם ללמה רימיתני, שאומר יעקב ללבן, מול בא אחיך במרמה, שאומר יצחק בסיפור שלפנינו, יש איזה קישור שנותן לזו תחושה החלפת האחות הבכורה, החלפת האחות הצעירה בבכורה, בסיפור שם הוא מעין גמול להחלפת הצעיר בבכור שקורה בסיפור גניבת הברכות. אם נסכם את מה שעולה מן המדרש, נמצאנו למדים שהשאלה הזו היא באמת שאלה סבוכה, שמן עבר האחד יש תחושה חזקה, כך עולה מהמדרש, שהקדוש ברוך הוא מלווה את יעקב במעשיו, וראוי ליעקב ליטול את הברכות. ומן העבר השני צריך להיפרע ממנו על המעשה הזה, כי הוא גונב את דעת אביו, וגונב את הברכות שאביו מבקש לתת לאחיו. האם מתוך עיצוב הפרשה, האם מתוך המקראות עצמם, אפשר להכריע בשאלה הזו, מה התורה חושבת על מעשה יעקב? עכשיו, בהקשר הזה אני רוצה לומר שני דברים. הדבר הראשון הוא, שצריך להדגיש לאורך כל הדרך שלמעשה הצגת הסיפור כאילו יעקב גונב את דעת אביו, יעקב הוא הגונב את הברכות ומרמה את אביו, היא הצגה חלקית ולא כל כך הגונה. למעשה מי שיותר פעילה פה בסיפור היא רבקה, יותר מאשר יעקב. רבקה היא יוזמת מעשה התרמית, ויעקב באמת חושש מאוד שאביו יגלה את מעשה התרמית, והוא לא רוצה לעשות את זה. ויאמר יעקב אל רבקה אמו, הן עשיו אחי איש שעיר ואנוכי איש חלק, אולי ימושני אבי והייתי ועיניו כמטעתע, והבאתי עליי כללה ולא ברכה. ואמו צריכה להגיד לו, עליי כללתך בני, אך שמה בקולי ולך כחלי. ויעקב נדמה בפרשה שהוא עושה את כל מה שהוא עושה כמי שכפעתו אמו. אני מקריא את הפסוקים הבאים ונראה עד כמה זה בולט. וילך ויקח ויבא לאמו, ותעש אמו מטעמים כאשר אהב אביו, ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול, החמודות אשר איתה בבית, ותלבש את יעקב בנה הקטן. עכשיו הצירוף הזה, ותלבש את יעקב בנה הקטן, נותן איזו תחושה שיעקב הוא בן שנתיים, שצריך לעזור לו להתלבש, ועוד הצירוף בנה הקטן. עכשיו צריך לזכור שיעקב הוא בן 40 פלוס, בעת סיפור גניבת הברכות, והעובדה שהתורה מאפיינת את רבקה כמי שמלבישה את יעקב, מדגישה מאוד עד כמה רבקה היא הפועלת והיוזמת פה ולא יעקב. זה ממשיך הלאה בפסוקים, ואת אורות גדי העיזים הלבישה על ידה ועל חלקת צוואריו, ותיתן את המתמים ואת הלחם אשר עשת ביד יעקב בנה. היא שמה את המתמים ביד יעקב, היא צריכה לקחת את האוכל במגש, לשים את זה בידיים של יעקב, באותן הידיים שהלבישה אותם באורות גדי העיזים. התחושה היא שיעקב, התורה מאפיינת אותו כפועל כאן באופן מאוד פסיבי, ועושה את מה שעושה רק בגלל שרבקה אמו מכריחה אותו. הדבר הזה הוא חשוב, כי יש הבדל גדול בין השאלה איך זה שיעקב מרמה את אביו, שעל הניסוח השאלה הזו אני לא מעלה דעתי שיש מישהו שיוכל איכשהו לסבול סיפור שכזה, ועוד אביו הוא יצחק אבינו, רק נזכור. אם באמת היה מדובר שיעקב היה שומע שאביו רוצה לברך את עשיו, הוא היה עושה הכל מדעתו, זה היה סיפור שמראש היה קשה מאוד לפרגן ליעקב בסיפור שכזה, בין מרמה את אביו הזקן והעיוור. מאחר שזה אמו של יעקב שהיא הממריצה אותו לקבל את הברכות, מעתה השאלה כמובן נשאלת ומיד מבקש לברר אותה, אבל השאלה היא כבר הרבה יותר עדינה. יש פה מחלוקת בין האמא לאבא, האבא רוצה לברך את עשיו, האמא חושבת שהמתברך צריך להיות יעקב. עכשיו במחלוקת שבין ההורים, יצחק מפעיל את עשיו כדי שהוא יקבל את הברכות, אז הוא שולח אותו לצוד ציד, רבקה מצידה מפעילה את יעקב כדי שהוא זה שיקבל את הברכות. אז עדיין כמובן יש פה מעשה תרמית שצריך לברר מה התורה חושבת עליו, אבל השאלה מראש צריכה להיות מעודנת יותר. השאלה היא לא כל כך יעקב מול יצחק, אלא רבקה מול יצחק, שהדבר הזה זוקק ליבון רחב יותר, אבל על הרקע הזה בואו נראה מה התורה חושבת על המעשה הזה של יעקב. אין הרבה סיפורים לעניות דעתי ששאלת תיחום הסיפור היא כל כך דרמטית כמו בסיפור שלפנינו. תמיד צריך להכריע בשאלה מאיכן מתחיל הסיפור, בעיקר כשמדובר במחזור סיפורים, בשרשרת סיפורים שכזו, אבל במקרה שלפנינו, השאלה מאיפה להתחיל את הסיפור תשפיע באופן עיקר על שיפוט הדמויות, ועל השאלה האם התורה אוהדת את מעשה הגניבה הזה, או מעבירה עליו ביקורת. אם נתחיל את הסיפור מהמקום שבו גם החלוקה היהודית, חלוקת הסדרים, וגם חלוקת הפרקים, החלוקה הנוצרית, מהמקום שבו הם הציעו להתחיל, כלומר, והי כי זקן יצחק, הרי שהנתון הראשון שנזכר בסיפור הוא שיצחק הוא זקן ותיכנה עיניו מראות. יצחק הוא זקן ויצחק הוא עיוור. ומעתה הסיפור כולו נשען על הנחת היסוד של אמא ובנה האהוב שמנצלים את חולשתו של האב הזקן והעיוור. הנתון הזה כשלעצמו מרעיד, אני חושב, כל לב. בין אם זה מוצדק ובין אם זה לא מוצדק, העובדה שהאימא והבן מנצלים פה את החולשה הגופנית, את עברונו של האב, כדי להשיג את המטרה שלהם, כדי להשיג שהברכה תגיע לצד שהם מעוניינים בה, הדבר הזה כבר רומז לסוג של ביקורת פשוטה מאוד בסיפור כולו. אמנם כך ראוי לנהוג, לנצל את העיוורון הזקן של את עיוורונו של האב הזקן. יתר על כן, במובן הזה, עצם העובדה שבעקבות הסיפור שלפנינו, יעקב נאלץ לעזוב את ארץ ישראל ולנדוד לחרן, הדבר הזה גם הוא רומז בעצם לסוג של ביקורת בהקשרי סיפורי אבות באופן כללי. אברהם הקפיד כזכור שיצחק לא יצא מן הארץ. לא רק אברהם, גם הקדוש ברוך הוא, כשיצחק בעת הרעב רצה לרדת למצרים, זה גם בפרשה שלפנינו, בפרק הוו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תרד מצרים, השכון בארץ אשר אומר אליך, גור בארץ הזאת, ויהיה עמך וברכך, כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך, וכו' וכו'. כלומר, שהברכה מתחילה לחול על ראשו של יצחק. הקדוש ברוך הוא בחר באברהם, ועכשיו בשביל לממש את הברכה, צריך בן שלא עוזב את הארץ, שהוא אכן מתנחל בה, שהוא אכן יורש אותה, וזרעו מתחיל לרשת את שער אויביו. עצם העובדה שיעקב פתאום צריך לנדוד לחרן, שהקדוש ברוך הוא אמנם מלווה אותו בדרכו, אבל כביכול הוא צריך להתחיל את כל המסע מחדש, הדבר הזה כשלעצמו יכול להורות שיש פה איזה סוג של ביקורת, ויש פה על מעשה יעקב, שהמעשה הזה מוביל לגלות. זה מעשה שמוביל להתרחקות ממימוש ההבטחה, ודווקא לא להמשך מימושה הפשוט. כל זה אני חושב, זו הקריאה הפשוטה שעולה, אם אמנם מתחילים לקרוא את הפרשה, ווהי כי זקן יצחק ותכנה עיניו מראות. רמיית אב, רמיית איש זקן, לתת מכשול לפני עיוור, זה ודאי דבר פסול וודאי דבר שהתורה לא תראה בעין יפה. עד כדי כך שיש אפילו כללה מפורשת בברית ערבות מואב, ארור משגה עיוור בדרך. וכאן יש איזה סוג של הפלת עיוור בפח. עם זאת, התורה אני חושב רומזת גם, לא כמשהו, לא כתחליף, אבל גם שיש להתחיל לקרוא את הסיפור פסוק אחד קודם. לפני והי כי זקן יצחק ותכן עיניו מראות, מוסרת התורה את הנתון הבא. והי עשיו בן 40 שנה, ויקח אישה את יהודית בת בארי החיתי, ואת בסמת בת אלון החיתי, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. הנתון הזה, שעשיו נושא שתי נשים חיתיות, ושהן מורת רוח ליצחק ולרבקה, הוא נתון שיש תחושה שהוא זה שמתחיל את הסיפור. שהתורה רומזת שבו צריך להתחיל לקרוא את הסיפור. ולמה? בגלל שני דברים. ראשית, בהמשך הסיפור יעשה שימוש מפורש בנתון הזה. שהרי כשרבקה תבוא ליצחק, היא תאמר לו, ותאמר רבקה אל יצחק, קצתי וחיי מפני בנות חטא. כלומר, שהנתון הזה של נשיאת עשיו את בנות חטא, הוא נתון הכרחי להבנת הסיפור שלפנינו. אבל חשוב מכך, בסוף הסיפור מסתיים בפסוקים הבאים. וירא עשיו כי ראות בנות כנען בעיני יצחק אביו, וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל, בן אברהם, אחות נוויות על נשיו לא לאישה. הפסוקים האלה הם פסוקים מאוד מיוחדים, כי מתברר פתאום שעשיו גם אחרי שהתברר לו שיעקב גזל את ברכותיו, וגם אחרי שהוא ראה שיצחק במודעות ובהכרה צלולה ברך את יעקב בברכת אברהם כשהוא שילח אותו לחרן, אחרי כל זה מה ששומע עשיו בכל הסיפור הזה זה וירא עשיו כי ראות בנות כנען בעיני יצחק אביו, פתאום מתברר לו לעשיו שאביו לא שמח בנשותיו והוא רוצה לרצות את אביו, ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם בת מהמשפחה על נשיו לא לאישה. הרצון של עשיו לרצות את אביו הוא באמת דבר מיוחד במינו, וכבר הזכרנו קודם את דברי המדרש על כיבוד האב המיוחד שעשיו כנראה היה אחוז בו. בכל מקרה, מאחר שזהו הנתון שנזכר בסוף הסיפור, אז אם באמת נתחיל לקרוא את הסיפור בנסיעת בנות חטא לנשים על ידי עשיו, אז יש לנו כאן מסגרת ספרותית פשוטה ושלמה. עשיו נושא את בנות חטא בתחילת הסיפור, ובסופו של הסיפור שוב הוא נושא אישה, הפעם את בת ישמעאל. למה הדבר הזה הוא חשוב? כי אם אמנם קוראים את הסיפור על רקע הנתון הזה, שסב נשא שתי נשים חיתיות שהם מורת רוח ליצחק ולרבקה, הרי שהתורה נותנת לקורא פתאום נתון שבעצם רומז שלא כל כך כדאי שסב הוא זה שיקבל את הברכות, שלא כל כך כדאי שסב הוא זה שימשיך את המשפחה, גם אם מדובר רק בהנהגה כמו שכבר הערנו קודם, כי עשיו קשור מאוד בתרבות החיתית, והנשים האלו הם מורת רוח ליצחק ולרבקה. במובן הזה, כשרשי מאיר על ותיכן העיניו של יצחק באשנן של אלו, אז יכול להיות שבבת אחת פתאום כל כהות העיניים של יצחק, אם זה לא הנתון הפותח את הסיפור אלא הנתון השני בסיפור, אחרי שכבר נאמר לנו שעשיו נשא נשים חיתיות, אז אולי ותיכן העיניו הזה מראות, אפילו רוצה לרמוז שלמרות שמורת רוח יצחק ולרבקה, יצחק לא רואה טוב. והעיוורון של יצחק פתאום מקבל פה גם משמעות סמלית, משמעות מטאפורית, שהתורה דווקא רוצה לרמוז שרבקה היא העובדת נכון בסיפור. אין צורך לומר שאם מוכנים לחרוג מגבולות הסיפור המצומצם אל עבר המחזור הסיפורים הרחב יותר, אז הרי שאנחנו יודעים שעשיו מחר את בכורתו ליעקב, מה שגם אולי יכול להצדיק את קבלת עכשיו הברכות שיעקב יקבל אותם ולא עשיו. הנתון הזה של מכירת הבכורה באופן אירוני למדי פורץ בסיפור שלפנינו דווקא מפיו של עשיו. עשיו אומר כנראה בחוסר הבנה מה המשמעות של המלאה של מה שהוא אומר, הוא אומר כך: ויומר הכי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים, את בכורתי לקח, והנה עתה לקח ברכתי. את בכורתי לקח רומז לתמונה הראשונה בפרשה שלנו, שעשיו מכר ליעקב את בכורתו. והנה עתה לקח ברכתי, עשיו עצמו בלי מודע יוצר פה איזה קשר בין הבכורה לבין הברכה, וממילא הקורא, כמו גם יצחק אולי, פתאום תמה לעצמו, רגע, אם הבכורה בסוף הגיעה ליעקב, אז אולי באמת ראויה גם הברכה להגיע לידיו. לא די בזאת שאנחנו יכולים לזכר פתאום בתמונה של מכירת הבכורה, אז הרי שבתחילת הפרשה יש תמונה נוספת שמשפיעה כמובן באופן דרמטי על שיפוט הדמויות בסיפור שלפנינו, וזו הנבואה או פתרון הדרישה שקיבלה רבקה אחרי שרבקה בהיריון, ותלך לדרוש את השם. ויאמר השם לה, שני גויים בביתנך ושני לאומים ממאיך ייפרדו, ולאום לאום יאמץ ורב יעבוד צעיר. גולת הכותרת כמובן של הנבואה הזו היא שרב יעבוד צעיר, שהבכור יעבוד את הצעיר, והשיקוף של הנבואה הזו גם אותו אפשר למצוא בפרשה של בסיפור שלפנינו, בדברי יצחק עצמו, כשהוא מברך את יעקב כשהוא חושב שלפניו עשיו, והוא אומר יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים. כלומר, יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים, וגביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך, ניצב כניגוד ורב יעבוד צעיר. מי הוא זה שיעבוד את מי? וכאן, במובן הזה, שוב, אם הקורא נזכר בנבואה שקיבלה רבקה, אז הוא מקבל את התחושה, כמו שחזל אומרים במדרש, הקדוש ברוך הוא מעוניין שבסופו של דבר יעקב יקבל את הברכות. טוב, בשל קוצר הזמן אי אפשר להאריך עוד הרבה בשאלת שיפוט הדמויות בסיפור, אבל אני רוצה להעיר שההכרעה נשארת הכרעה אמביוולנטית, הכרעה מורכבת קצת, כי התיחום הכפול של הסיפור שלנו, העובדה שיש תחושה שצריך להתחיל את הסיפור כמו שבדרך כלל, והיא כי זקן יצחק, זה נראה כפסוק פותח, כפסוק מצג, גם הוויהי הזה נותן תחושה של מעבר לתמונה חדשה. אז מצד אחד יש תחושה שאכן יש ביקורת על יעקב, ושהוא התגלגל עכשיו בעקבות הסיפור לחרן, ושאולי כל מעשה לאה ורחל זה איזה סוג של תגובה אלוקית מרומזת, כעונש, כביקורת ליעקב על גניבת הברכות. ומנעבר השני, כשפותחים קצת את תיחום הסיפור וקוראים את הסיפור בהקשר הרחב שלו, אז התחושה היא הפוכה, שאדרבה, אכן יעקב ורבקה נוהגים כראוי, והברכות צריכות באמת להגיע לידיו של יעקב. המסקנה המורכבת, אבל כנראה ההכרחית היא, שאכן יש כאן מסר כפול, שמן העבר האחד, במבט כולל, הברכות צריכות להגיע לידיו של יעקב. ויותר מכך, טוב שיעקב הוא זה שקיבל את הברכות, ולא עשיו הנשוי לנשים חיתיות. אבל מן העבר השני, גם אם כך צריך היה להיעשות, האופן שבו הדברים נעשו הוא אופן פסול, כי לא ראוי לבן לרמות את אביו, גם אם הדבר נעשה בשליחות אמו, ועל הדבר הזה אולי יעקב צריך גם לשלם את המחיר. או במילים אחרות, אולי אחד השיעורים שהפרשה שלנו מלמדת, היא שהמטרה אינה מקדשת את כל האמצעים, שלפעמים יש מטרה ראויה ונכונה, ואף על פי כן, לרמות אדם זקן ועיוור לא יכול להיות אמצעי שבעזרתו משיגים את המטרה שאולי היא ראויה כשלעצמה. להתראות ושלום.